לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית, והיום אנחנו בפרק מאוד 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 מיוחד. אני יודעת שאני אומרת הרבה שזה פרק מיוחד, אבל הפעם זה באמת פרק מיוחד, כי היום אני כאן עם אדריאן. שלום אדריאן.
היי יהודית.
ואנחנו בפרק קצת אחר, שבו אנחנו לא מדברים על איזשהו נושא ספציפי, אלא בעצם מדברים על תהליך שאתה עברת ביישום של כלים שאנחנו מדברים עליהם הרבה בפודקאסט, וחשבתי שזה יהיה מאוד מעניין בשביל המאזינים והצופים לשמוע בעצם איך זה נראה מהצד השני של מישהו שלקח את הדברים ויישם אותם בחיים שלו, ולא לשמוע ככה רק באופן תיאורטי על מחקרים וכלים, אלא באמת hands on מה קורה כשאנשים מיישמים את הדברים. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שהסכמת להגיע, כי זה ממש ממש לא מובן מאליו, זה משהו שהוא די אישי. אני רוצה להתחיל מלשאול אותך, קודם כל, מתי התחלת איזשהו תהליך, ולמה החלטת להתחיל?
אוקיי, קודם כל אני שמח ממש להיות פה. הזדמנות טובה לחלוק את הניסיון שצברתי בשנתיים וחצי האחרונות, אם אני מנסה לחשב. אני חושב שאצלי זה תמיד היה בנושא של, נקרא לזה הבעייתיות שלי, האתגר שלי היה הנושא של המשקל. ואני מניח שכמו הרבה אנשים, היו כאלה מעגלים של ups and downs, תקופות מאוד קצרות של הצלחות מדהימות, ואז downhill, כזה הידרדרות משם.
מה זה אומר הצלחה ו-downhill?
הצלחה זה לרדת למשקל שהוא יחסית, מבחינתי שאני מרגיש פה נוח, ואז לאט לאט לצבור את הכל חזרה פלוס תוספות. כל פעם בצורה אחרת, אם זה נגיד דיאטות או אימוני ספורט, בוא נגיד תקופת אימונים מאוד אינטנסיבית, כשזה מתאפשר, ואז איכשהו כל פעם, מה שנקרא תקופות בחיים, פתאום משהו אחד משתנה, לא מצליח להעביר את להעביר את האפקט הזה גם לשלב הבא, ומשם זה מתחיל להידרדר, ובדרך כלל זה מגיע למצב שהוא יותר, פחות טוב ממה שהוא היה, יותר גרוע ממה שהוא היה לפני שהתחלתי.
כלומר, יורדים ואז מעלים בריבית את,
כן.
את מה שהרדת.
לפעמים בריבית יותר אגרסיבית, לפעמים פחות, אבל בסופו של דבר אני חושב שמבחינת הרגשה חוזרים למקום שבו זה שוב לא מרוצה, ואז איזושהי הרגשה של כישלון, ואז זה עוד פחות אכפת לך מאשר לפני זה, כי כאילו כבר אין סוג של הרגשה של אין סיכוי, או גם זה לא עבד. ואני חושב שהגעתי לנקודה בחיים שלי, אני עשוי, ציפינו לילדה, והגעתי עוד פעם למסקנה, זה היה עוד פעם השלב שבו ההחלטה היא לעשות מעשה, אבל אני חושב שכבר חלחלה העובדה שאני לא מסוגל לעבור את אותו תהליך עוד פעם, זאת אומרת, כל הפתרונות שניסיתי עד אותו רגע לא עבדו.
שמה זה היה, נגיד, הפתרונות?
שוב, אני חושב שזה הפעם האחרונה שיישמתי, זו הייתה פשוט תקופה מאוד אינטנסיבית של אימונים.
ספורט.
ספורט, כן, אימוני ספורט ותזונה נכונה, אבל זה משהו שבשלבים מסוימים בחיים מאוד נוח וקל ליישום, ואז ברגע שמתחילה טיפה יותר תקופה עמוסה בעבודה או בזוגיות, או לא משנה מה, זה נהיה קשה, זה נחסם, ואז מאוד קשה, זאת אומרת, כשאתה בתוך זה מאוד קל ליישם, כשאתה יוצא מזה, הרבה יותר קשה. וזה הייתה, אני חושב, אחרי תקופה של כמה שנים, שבהם דווקא הגישה הייתה יותר, בשביל מה כל המאמץ הזה, או אני מניח שבסופו של דבר זה היה בשביל מה כל המאמץ, אבל באותו רגע יש אין ספור תירוצים אחרים של חיים פעם אחת, למה לא לאכול שלושה המבורגרים בארוחה אחת, מה כבר הביג דיל.
מגיע לי.
כמובן, הפיצוי האולטימטיבי, עבדתי נורא קשה בין ארוחת ערב הראשונה לשנייה, מגיע לי גם המבורגר באחד בלילה כפיצוי על היום הקשה שהיה לי, וזה בהומור, אבל זה באמת כאילו סיטואציות אמיתיות. ואני חושב שבאותו זמן, פשוט הגעתי למסקנה שלא טוב לי, זאת אומרת, האמת האבסולוטית היא שעם כמה שאתה מפתה את עצמך בדברים כאלה, לא טוב לי, לא כשאני מסתכל במראה, לא כשאני נכנס לארון, לא כשאני מנסה לעשות ספורט ומנסה להשתחל דרך הגופיית ספורט של הפעם הקודמת, וזה לא ממש מצליח. והשאלה הייתה, מה אני עושה שלא ניסיתי, לא ניסיתי קודם? זאת אומרת, איזה פתרונות אני יכול לחפש? את האמת שאולי במקרה הזה הפתרון היה קיים לפני שבאמת חיפשתי, כי בגלל שעקבתי קצת אחרי, נקרא זה, אחרי הפעילות שלך בפייסבוק, אז פתאום כשישבתי וחשבתי מה יכול להיות הפתרון, אמרתי, אולי זאת הגישה. קראתי קצת מהניוזלטרים, מהחומר באתר, ואמרתי, נראה לי שזאת יכולה להיות גישה שיכולה לתת לי פתרון יותר ארוך טווח.
למה בעצם חשבת שזה משהו שיכול להיות מתאים? כי הרי התכנים לא עוסקים באיך לרדת במשקל או באיך לעשות יותר ספורט. כלומר, אין שם ממש דברים שנוגעים ישירות במה שהרגשת שיש לך קושי סביבו, נכון?
כן, מצד שני, הבחירות הלא נכונות שהייתי עושה לא התבטאו בחוסר ידע בנקרא לזה תזונה או בספורט. עברתי את זה מספיק, זאת אומרת, ידעתי שאני מסוגל לרוץ 10 קילומטר 3 פעמים בשבוע, וידעתי כשאני הולך לחדר כושר מה אני צריך לעשות, וידעתי שב-8 בערב, 10 בערב, כל ה, נקרא לזה פולמוסי האכילה, הם לא משהו שאני לא מודע להם שהם דבר שלילי, פשוט לא הצלחתי להפסיק אותם, או לא הצלחתי לתת להם מענה או את המקום שלהם, להידען אם באמת, הבעיה היא באמת שאני רעב, ואלה כמובן שאני צריך לצרוך, או אם הבעיה היא אחרת. אני הולך לחדר כושר, אם הבעיה היא שאני הולך, לא הולך מספיק, לא עושה את זה מספיק טוב, כנראה שזאת לא הייתה הבעיה. ודווקא דרך התכנים, בשילוב של התכנים ומחשבות של אולי אלה, נקרא לזה פתרונות כמו תרופות, שמטפלות בסימפטומים, אבל לא במחלה עצמה. זאת אומרת, כנראה שמסקנה שקשה להגיע לה, אבל שהתופעות האלה הן בסופו של דבר לביטוי למשהו יותר עמוק, ואם היום אני אחליט לקחת דיאטה של חודש, אני אוכל רק מרק קרוב או קבנוסים, כנראה שזה לא יפתור ברפרנס לכמה מהניסיונות המעניינים, זה לא מה שיביא אותי כזה לנחלה ולמקום שבו אני מצליח להגיע למצב שאני מרגיש נוח. ולאורך זמן, ולנסות לשמר את זה.
וואו, אני חייבת להגיד שזה ממש לא מובן מאליו, כי בדרך כלל כשאנחנו מנסים הרבה פעמים, אז אנחנו גם באיזשהו מקום אומרים, טוב, כל השיטות האלה גרועות, כלומר אנחנו אוהבים לזרוק את זה החוצה, ולהגיד, כל הדברים האלה לא עובדים, ניסיתי הכל, זהו, אין לי כוח יותר. כי זה באמת מאוד מאוד מתיש, כשאנחנו עושים הרבה ניסיונות, זה נראה כאילו בכל ניסוי, הדימוי העצמי שלנו חוזר אלינו ואומר לנו, אתה לא יכול, זה לא יעבוד, זה לא ילך, זה תמיד יישאר ככה.
ואולי בגלל זה הייתי צריך משהו אחר. באמת שאני חושב שכשיצרתי את הקשר, או כשהחלטתי לנסות להתחיל את התהליך בצורה אחרת, זה באמת היה בראש שלי, זה נשמע כמו, הנה ההזדמנות האחרונה, ואם לא, קצו כל הקיצים ואין לי, לא מצליח להתמודד עם זה. ניסיתי לקחת קצת השראה האני עצמי מעולם העבודה, כי בעולם האישי הרגשתי שאני הרבה יותר חלש ונותן פחות ביטוי לעצמי מאשר בעולם העבודה, שמשום מה שם היה לי הרבה יותר כוח, יותר עוצמות, ואז אמרתי, אם שם זה עובד, אולי זה גם מה שאני צריך בחיים שלי, להודות שמה שעשיתי עד עכשיו בתחום הזה לא עובד, והגיע הזמן לפתוח את הדלת לדברים אחרים.
אבל בעצם מה שעשית זה למדת מאיזושהי הצלחה שהייתה לך בתחום אחר, כלומר אמרת, כן, יש לי את היכולת לעשות שינוי, אני רואה תחומים אחרים בחיים שבהם היה לי את הכוח, עשיתי, שיניתי, שמתי, אז כנראה שכאן עוד לא פיצחתי את זה, ואני יודע שאני כן יכול לעשות משהו.
כן, זה סוג של האתגר האולטימטיבי. ואני חושב שגם בשלב מסוים אחרי שהתחלנו, כשאתה מתחיל לראות את זה בצורה כזאת, אז זה נהיה עוד יותר, נקרא זה מעניין, או אתה נכנס ללופ הזה יותר, זה הופך להיות איזשהו אתגר לעצמך, איזשהו צ'ייס, מרדף כזה, ואז משם זה יתגלגל הלאה בצורה חיובית.
זה שבדיוק נהיית האבא, זה קשור? זה שהייתה איזו נקודת מפנה כזאת?
כן, אני חושב שזה לא הנקודה של הלידה עצמה, אבל כבר לפני זה, כי אתה מתחיל להגיד, אוקיי, אני בעבודה כזה, בחיים האישיים שלי כזה, ופתאום נוסף עוד משהו שהוא מאוד חשוב, ענק ברמה האישית, ואתה מתחיל לחשוב גם איך אני הולך להתבטא בתור אבא, זה יהיה קצת יותר מהאדריאן של העבודה, קצת יותר מהאדריאן של הבית, ובעצם אני התחלתי לחשוב על מה הדמות או מה אני רוצה לייצג עבור הבת שלי, ועבור המשפחה שלי. אני חושב שבהתחלה, אבל, זאת אומרת, היה לזה אימפקט, אפקט מאוד גדול, כשנכנסו לתהליך, אני חושב שבהתחלה, אבל זה היה קודם כל בשביל עצמי.
כן.
זאת אומרת, לפני שידעתי מה אני רוצה להיות ברמה המאוד גדולה עבור הבת שלי, עבור אשתי, עבור מי שמסביב, אמרתי שאני לא מסוגל להביא את עצמי לאדריאן הכי אפקטיבי או הכי חזק או הכי טוב שהוא יכול להיות עבור אחרים, לפני שאני אעשה את זה עבור עצמי. וזה עדיין חלק שהוא מאוד, אני לא אגיד מאבק, אבל הוא חלק מאוד גדול של מתי אני בוחר לעשות דברים עבור עצמי, כי בסופו של דבר זה יחזק אותי בתחומים אחרים, לעומת רק לעשות כי, נקרא זה, אנשים מצפים, או כי יש לי גם משימות שהן חיצוניות. אני חושב שהרבה פעמים בדיאטות זה יותר תחום של אני חייב להיראות טוב עבור אירוע כזה או אחר, לעומת פה שאני אומר, אני חייב לעצמי כי אני מוכן להודות שלא טוב לי, לא רק שאני רוצה להיראות יותר טוב, אלא לא טוב לי, והשינוי חייב להיות הרבה יותר משמעותי מתקופתי.
אז התחלנו את התהליך, ואיך התחלנו בעצם? אתה זוכר?
אני חושב שעשינו שיחה אחת כדי לתאם קצת ציפיות, ואני חושב שבשיחה הזאת זה היה סוג של, הנה כל הבעיה, כזה הגדרתי את הבעיה של המשקל, ואיכשהו ב-10 דקות צפו כל הבעיות האחרות. ואני חושב שהשאלה הראשונה ששאלת אותי, ומשם זה התגלגל, זה מה המטרה המרכזית. ואז אמרתי, חד משמעית זה העניין של המשקל שלשמו הגענו. הצעד הראשון שעשינו, אני לא זוכר אם זה היה בדיוק, השתמשנו בפגישה הראשונה במילה של מיינדפלנס, אבל הייתה לנסות לזהות כשאני נכנס למצבים שבהם אני מזהה שהם כזה פוגעים בי בתחום התזונה, אם זה אוכל, שתייה, מצבים שבהם לא נוח לי עם ההתנהגות של עצמי. קודם כל לזהות את אותם רגעים, אני חושב שזה השלב הראשון, ואחר כך גם לנסות להבין ממה הם נובעים.
אז אם אני רגע עושה זום אין לתוך הדבר הזה, אז קודם כל אמרנו, יש פה מלא מטרות, כן. אבל כנראה שאם נתחיל לעבוד על כולם, אז אנחנו נסיים עם אפס.
כן,
וזה משהו שאני לא יודעת, לא זוכרת אם נגענו בזה בפרקים אחרים או לא, אבל אנחנו יודעים ממחקרים שכשאנשים לוקחים על עצמם מלא מטרות ביחד, אז זה נורא זוהר ויפה בהתחלה, כי יש מין תחושה כזו של, היי, אני עושה שינוי, והחיים שלי הולכים לראות אחרת, אבל זה משהו שמאוד קשה להחזיק אותו לאורך זמן, ואז אנחנו מסיימים עם כלום. אז קודם כל ניסינו ככה לנקות רעשים ולהגיד, טוב, אז מה באמת הכי חשוב כאן? בוא נעזר רגע בסבלנות, ונשים את כל הדברים האחרים בצד, למרות שהם לא באמת בצד, אבל אין מה לעשות, בצורה מלאכותית אנחנו שמים אותם בצד, ובוחרים דבר אחד. ואני חושבת שכשאנשים מקשיבים לך ויכולים ללמוד מהתהליך שלך, זה משהו שאתה גם לאורך הזמן עשית אותו הרבה פעמים, מיקדת את עצמך. שזה מאוד מאוד חשוב לעשות את העצירה הזאת ולשאול, רגע, לאן אנחנו בכלל הולכים?
זה גם חשוב כדי לייצר איזה סוג של כזה תהליך או איזושהי אינרציה, לצבור איזושהי מהירות, כי גם אם אתה הולך על כמה דברים במקביל, נקרא לזה מקבילים, ויש לך הצלחות קטנות, בסופו של דבר הכל מתקדם, אבל מאוד לאט. ואני מישהו שצריך להרגיש שזה כזה לאיפה זה הולך, או לראות איזשהו שינוי, או לחוש איזשהו שינוי, ובגלל זה דווקא המיקוד היה מאוד מאוד חשוב בשבילי. והשלב הבא, הזיהוי של המצבים, והשלב הזה התחיל להיות כזה מעניין או מצחיק אפילו, ברטרו פרספקטיבה, לשבת ולחשוב, רגע, זה, אני באמת נראה ככה מהצד, או באמת זה מה שאני עושה, או כשלא הייתי שם לב, ככה זה היה מתבטא, ושם התחיל השלב שבו התהליך, נקרא זה לוקח כיוון של מצד אחד מאוד רציני, מצד שני גם קצת מצחיק, כי אתה לוקח איזה נקודת מבט שלא הסתכלת, עד אז אתה מסתכל על זה מבפנים, כזה מגיע לי, או זה הפיצוי שלי, ומפה זה כזה מסתכל מהצד ואומר, רגע, באמת, כאילו ככה זה נראה כשמישהו אחר מסתכל על זה, או כשאני עצמי מסתכל על המצב הזה.
כן, אז רק להבין מה זה היה. בעצם, אם אני זוכרת נכון, מה שהיה צריך לעשות, זה בכל פעם שאתה רוצה לאכול משהו, לשאול את עצמך למה, נכון?
למה אני אוכל? האם אני אוכל כי אני רעב? האם אני אוכל מסיבות אחרות? ולנסות לזהות למה. כמובן, זה לא היה, כאילו, במשימה הראשונה, את הכל. אני חושב שפעם ראשונה זה היה לזהות את הרגעים שאני לא אוכל כי אני רעב. אז זה הסיטואציות, אני חושב שדיברנו פעם אחת על סיטואציה שאני לא יודע אם אחרים נתקלו בה, אתה במשרד, ניגש למטבח, קם מהכיסא, הולך למטבח וחוזר עם איזה 4 עוגיות בפה, מתיישב, לועס אותן תוך כדי, וזה כאילו מונווקינג, זה הליכה תוך כדי שנה, אתה מתיישב וכאילו לא קרה כלום. אבל צברת איזה 15,000 קלוריות כזה על ה... זה גם לא משנה מה. זאת אומרת, זה לא שקמתי ואמרתי, אני צריך משהו מתוק או משהו מלוח. באותה מידה יכול להיות שם פיצה או עוגה או משהו אחר. אני מניח שחסה לא, כי תמיד יש איזה סלסלת פירות נכבד כזה בין 4 ערימות של עוגות ועוגיות. אבל כאילו מתוך איזשהו רפלקס, ובפעם הראשונה שבתוך התהליך זה היה לשים לב, אני חושב שזה נקלט בשלב שבו האוכל כבר היה בפה, והיד עוד על הפה, ואתה כזה, רגע, מה אני עושה עכשיו? אוקיי, זיהיתי את המצב, מה אני עושה עכשיו?
כן.
אז תקל שאף אחד לא מסתובב וכזה, רגע, אני יורק, כן אוכל, אבל כבר זיהיתי, מה קורה פה?
כשלא הייתה איזושהי הנחיה, נכון? זה לא שאמרנו תירק את זה או אל תאכל את זה.
לא, לא הייתה הנחיה, זה פשוט הייתה, ברגע ששמתי לב למצב, אז זה היה כזה סוג של מחשבה של, אוקיי, עכשיו אני מודע לזה, שכן בחרתי, לא בחרתי, זאת אומרת, אני לא מודע עדיין למה זה קרה או איך זה קרה, אבל משהו מרגיש בסיטואציה לא נכון, אפילו משעשע. כי כמה כאלה מהלכים שנראים מבחירה, היו, כאילו זה היה מבחירה כל הפעמים שזה קרה, או לא מבחירה. כי אני יודע שאני לא צריך, סתם אני אומר, לא צריך תאוגיה הזאת כזאת, כמו שאני יודע שאני לא צריך לאכול ארוחה בשתיים בבוקר סתם כי אני צריך פיצוי. אז השאלה, אוקיי, אם אני מצליח לשים לב למצב, מה השלב הבא? זאת אומרת, מה אני יכול לעשות כדי שפעם הבאה אני אמנע מזה? כמובן שבדרך אני חושב שהלכנו ללמה זה, כאילו לנסות לזהות למה זה קורה. כזה, המנורה הראשונה שלי דקה בראש זה שיש אפשרות לזהות את זה וכן לקבל החלטה מודעת.
כן, כלומר להעביר את זה מהמוד של ההרגלים האוטומטי שאתה פתאום מוצא את עצמך אחרי 10 עוגיות למצב שאתה אומר, אני עכשיו אוכל את העוגיות האלה מסיבה כזאת או אחרת.
כן.
ואני חושבת, תתקן אותי אם אני טועה, אני מבינה את השלב הזה בתור לעבור מידע לחוכמה. כלומר, זה לא שלא ידעת שאתה אוכל את זה, נכון? זה לא שמישהו בא, פתח לך את הפה בזמן שישנת ושם לך עוגיות,
כן.
אלא היה ברור שאתה יודע שאתה עושה את זה, אבל לא הרגשת שזה מה שקורה. כלומר, זה היה מין מצב אוטומטי כזה.
זה פול מוד אוטומטי, וזה גם לא היה העניין של העוגיה. זאת אומרת, זה לא העניין של לקחתי עוגיה או התיישבתי לאכול, ובחרתי עוגיה כנגד ענבים, או פיצה כנגד סלט. זאת אומרת, זה היה בכלל העניין האינסטינקטיבי של לקחת משהו, איזשהו פריט אוכל, בצורה אינסטינקטיבית. אז הרפרנס לבורקסים בישיבות ולכל אלה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה לא העניין של הייתי רעב ועשיתי בחירה של עכשיו פיצה, או עכשיו כאילו בחירה לא נכונה במה אני אוכל, אלא בכלל האינסטינקט הזה של לאכול או לשאוב, כי זה פשוט נמצא. זאת אומרת, פשוט זה כזה שם, אז כזה יאללה בוא נאסוף את זה, כמו איזה דייסון כזה, או איי רובוט, פשוט לקחת את זה ולאגור את זה מתוך אינסטינקט.
לא עשינו מין קטלוג כזה של מאכלים טובים ומאכלים רעים, אלא רק שמנו את הזרקור על מה עובר עליי ברגע מסוים שאני אוכל משהו.
זה בדיוק זה, גם בהתחלה לא, בכלל לא הסתכלנו על המשקל, אני חושב שבחודש הראשון, לא הסתכלנו על האפקט המספרי של זה, כי המטרה הייתה בעצם להיכנס למוד של להבין מתוך מה זה נובע, או להבין את ההתנהגות סביב האוכל, ולאו דווקא, כמו שאת אומרת, לאו דווקא לשפוט, או לנהל תזונה. כי רון לא היה פה להגיד, וואי, אדריאן, אתה מגיב ממש לא טוב לעוגיה ב-4 אחרי הצהריים, אבל אם תיקח שלושה אגוזי מלך ואיזה שליש תפוח.
ספירולינה.
וספירולינה, עם קש צבעוני יפה כזה, אז תשתה את זה למרות שזה מגעיל פצצות, אבל זה יעשה אותך רזה ומגניב. זה לא הייתה המטרה, המטרה הייתה באמת לנסות לזהות, אם אני מרגיש שאין לי שליטה, או שאני לא מסוגל לקבל את ההחלטה המודעת של למה אני אוכל, או האם אני אוכל בגלל שאני רעב או בגלל סיבות אחרות, היא לזהות את זה. השלב של לזהות רעב, זה בכלל היה שיחה מצחיקה, כי אני חושב שדיברנו על, אני לא יודע אם ההגדרה שלי ושלך למהו רעב, או מהו סובה למשל, היא אותה הגדרה. כי לא היה משהו בין לבין, היה רעב ומפוצץ, אבל כאילו כאילו היה שחור לבן, לא היה באמצע של אני שבע טוב לי, מספיק לי.
כן. אני חושבת שמשהו שאני ככה חושבת עליו עכשיו תוך כדי, שכמו שאתה עכשיו צוחק על זה וככה שוזר בדיחות תוך כדי, זה משהו שהיה לאורך כל הדרך. וזה מאוד חשוב, כי באיזשהו מקום אתה מצד אחד אומר, אני לוקח את זה מאוד ברצינות, אני מתחייב לאיזושהי מטרה. מצד שני, אני גם לא לוקח את עצמי כל כך ברצינות. כלומר, אני לא מתחיל עכשיו לשפוט את עצמי על כל דבר ולכעוס על עצמי, אלא אני מכניס תוך כדי איזו הלצה. אני מבינה את זה נכון או שזה רק כלפי חוץ?
זה חלק מהעניין. אני חושב שדווקא אחד הפעמים שהייתי שם לב שאני מגיע למצב שלא טוב לי עם עצמי, זה שהבדיחות היום משתנות לאחרים. זאת אומרת, if I make fat jokes, כנראה שיש לי בעיה עם עצמי, ולא באמת עם אחרים. אז כאילו, הומור עצמי פה היה מאוד, מאוד חשוב, כי ברגע שאתה לוקח את זה בסופר רצינות, כמו כל דבר, אז זה פשוט נהיה מאוד, מאוד אינטנסיבי. ואת האמת, זה גם באמת, באמת, באמת רגעים מצחיקים. באמת.
מה היה מצחיק?
שוב, הקטע הזה
שאני קולט, כי לא כל אחד אומר שזה מצחיק, אני חייבת לומר.
שוב, כשאתה בתוך זה, אתה לא קולט שזה מצחיק, אבל כשאתה מצליח להגיע לנקודה, מצליח להגיע, זה עד חסיד בהתחלה, זה לא חשוב שאני זה מצטיין תהליכים פה.
דוגמה ניסום.
דוגמה ניסום.
כן.
לא, זה לא זה, אבל כאילו ברגע שהיה הקליק הזה של אני מסתכל על זה כאילו בגוף שלישי, אז הסיטואציה הייתה משעשעת, קטע כזה, מה לעזאזל קורה פה בסיטואציה הזאת? איך זה הגיע למצב שמלשבת על כיסא, אני במטבח בכלל עם אוכל בפה, או שבכלל, אני עייף, אבל בשתיים בלילה יצאתי מהבית, לא יודע, סניף מקדונלדס הקרוב שפתוח עד 4 בבוקר. אז כשאתה מסתכל מזווית, שוב, מזווית של זה לא אני, או זה מסתכל מזווית של גוף שלישי, אז אני היה קצת משעשע. לא הכל משעשע, אבל הרוב.
הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, נגיד, למה אני אוכלת עכשיו? כי בא לי, אוקיי? כי מגיע לי, כי אלוהים ישמור, לא יודעת למה, אבל אני והפיצה הזאת אחד. אז איך הצלחת, כלומר, לבחור אחרת?
בעצם, אם החלטתי שיותר טוב לי במצב של אני לא מפוצץ, אז אני כרגע מרגיש טוב, ואני לא מרגיש שיש לי איזשהו צורך לזה. זאת אומרת, הפירוק של המצב לבאמת, האם כרגע אני מרגיש טוב, או אני מרגיש שאני צריך את זה, או איך אני ארגיש, אם אני אוכל את זה, למרות שאני מרגיש שאין לי בזה. צורך, וואו, מילה רגש חזר פה, הפועל רגש חזר הרבה פעמים באותו משפט, אבל איך זה ירגיש?
הוא היה משמעותי.
הוא היה מאוד משמעותי, ואני חושב שבאותו רגע שאתה אומר, בעצם אני מסוגל להגיד שזה לא באמת יעשה לי טוב, או אני מודע להרגשה שתלווה לזה אחר כך, וכרגע יותר טוב לי, אז הבחירה היא מודעת בטוב האמיתי, זאת אומרת, בטוב שאני מרגיש כרגע, ולא בא, כאילו, הטוב שמעבר לקשת בצד השני של אחרי ההוגיה או אחרי ההוגה, או אחרי האוכל, או לא משנה, אחרי משנה מה. אם אני יושב במסעדה ויש לי אופציות, אני לא עושה את זה מתוך, נקרא זה אינסטינקט של לגשת אוטומטית לאיזשהו משהו, כי זה מה שאני עושה תמיד, אלא אני באמת בוחר, כי זה מה שמתחשק לי באותו רגע. אני חושב שיש איזה שתי דוגמאות, אני חושב מהחיים האישיים. השתמשתי במסעדה, תמיד בדוגמה של המסעדה האיטלקית, כי האובייס שלי תמיד היה פיצה, ונגיד אשתי פסטה, ותמיד היה לי תירוץ כזה, פסטה אני תמיד יכול לאכול בבית, ולהכין, אבל פיצה יש רק איפה שיש, כאילו, תנור, או רק כאילו מי שמה קשה להשיג פיצה בעולם. זאת ההזדמנות האחרונה שלי, בשעה האחרונה, בשעה הקרובה לאכול, זה בדיוק העניין של הפיצוי של הפיצה, היה לפני שה נקרא לזה חוסר.
אז איך בעצם התחלת לרדת במשקל מהדבר הזה? כלומר, זה נשמע שלא הייתה שום הכוונה לאל תאכל ככה או כן תאכל ככה, ולא היה לחץ להפסיק, אז מה פתאום ירדת במשקל?
קודם כל, אני חושב שלקחנו איזה חודש להגיע או שלושה שבועות עד שבכלל הסכמתי לעלות על המשקל, ואז זו תופעה מעניינת. אתה הולך, בוא נגיד, שלושה שבועות שהרגשתי שאני יחסית שולט במה אני אוכל, נקרא זה גם בכמה אני אוכל ובתדירות, לפחות שאני שולט בזה, ואז אתה עולה על המשקל ואני כזה, שיט, למה לא נשקלתי לפני שלושה שבועות? הייתי רואה כמה ירדתי בינתיים, כזה כבר הרגשה של כמה הצלחתי. אני באמת לא יודע אם בתקופה הזאת באמת ירדתי או לא, אבל הייתה איזושהי הרגשה של יותר טוב לי עם עצמי, עם העניין של השליטה. זאת אומרת, כמובן שאתה לא תוך חודש מרגיש בבגדים או משהו כזה, אבל הייתה איזושהי הרגשה של שליטה, ואצלי, כמו שאמרתי, בתחומים אחרים של העבודה, כשאני מרגיש בשליטה, אז אני בשיא, זה מדרבן אותי עוד יותר, כי אני מרגיש שאני, I rise to the challenge, כזה אני מתגבר על האתגר שלי, ואני בעצם עושה משהו שלא הצלחתי לפני זה, או לפחות בצורה אחרת, ואז זה נותן מוטיבציה להמשיך. אחר כך זה כבר התחיל להתגלגל לשיחות, אני חושב לשיחות על גם מה הבחירות של האוכל, או להיות יותר מיינדפול גם כשאני בוחר לאכול משהו, האם באמת אני אוכל את מה שאני חושב שאני, כאילו האם זה בטעם או בהוויה שזה באמת טוב כמו שאני חושב שזה, או לא. וזה גם הגיע לעשות בחירות יותר מודעות, נקרא זה מודעות, לגבי אוכל, זאת אומרת, מה אני רוצה, מה אני רוצה לאכול. אני חושב שבאותה תקופה זה מגלגל לי בבוקר של אני קם בבוקר ובא לי לאכול מה אני אוהב נוטלה, אבל קודם אני רעב, זה סבבה. ואת האמת שזה באמת, זאת אומרת, זה עבד. אני חושב שגם בתחילה שהתחלתי להישקל, זה לא משהו שהפריע. וזה היה כאילו מבחינתי סוג של סימן, שזה הולך הדרך או נכונה. נכון שאם אני אעשה את זה, אני לא יהיה, זאת אומרת, זה לא הולך להביא אותי ל-8% שומן בודי בילדר, אבל זאת גם לא הייתה המטרה. המטרה הייתה לנסות לשלוט במשקל ובהרגלי האכילה שלי, בלי ליצור איזושהי הגבלה של כרגע מה מותר או מה אסור, אלא פשוט ליצור איזשהו כזה מסגרת של כשאני בוחר לאכול, לדעת שמה שאני אוכל זה מתוך בחירה, וכש, זאת אומרת, מה אני אוכל מתוך בחירה, וכשאני אוכל זה מתוך בחירה. אז במקרה הזה, גם אם הבחירות על הנייר הם לא בדיוק מה שימליצו בתוכנית דיאטה, זה נתן לי איזושהי הרגשה של שליטה.
של אני מנתב את הספינה הזאת.
בדיוק, זאת אומרת, בחרתי, זה לא היה מתוך הרגל, עד שאתה קולט שזה גם מתחיל להיות איזשהו, זאת אומרת, אפקט של, רגע, אני עושה את זה כבר 3 שבועות רצוף, כנראה שזה כבר נהיה איזשהו גימיק, האם אני באמת כבר בוחר לאכול את זה, האם זה כי, רגע, זה עובד לי למרות שאני אוכל נוטלה כל בוקר, ואז אתה עוד פעם מתחיל להיכנס לתהליך של, זה באמת מה שאני רוצה, כאילו, זה באמת, is it that good?
מה זה אומר להיות מיינדפול בהקשר של התהליך הזה? כי היו לנו אמנם פרקים על מיינדפולנס, ודיברנו גם על מדיטציה ועל נוכחות ברגע, אבל מה זה אומר עכשיו כשאנחנו מסתכלים על חיים של בן אדם שמנסה לעשות איזשהו שינוי, שזה מעבר לעכשיו אני יושב בחדר שלי ועושה מדיטציה. מה זה אומר להיות מיינדפול בהקשר הזה?
אני חושב שבסופו של דבר זאת היכולת, אני אקרא לזה להרגיש או לחוות באמת את הרגע, זאת אומרת, את הרגע, שוב, זה משהו מאוד, אבל את הבחירות שאנחנו עושים. זאת אומרת, אני לא זוכר אם זה בפודקאסט או בשיחות שלנו, נתן את הדוגמה של, על הדרך אחת האפליקציות של התרגול, של פעולות שאנחנו עושים שאנחנו לא שמים לב אליהן, כמו למשל לקום מהכיסא, פשוט לקום ולשבת בכיסא במשרד, או לקום ללכת. אז כמובן שאתה לא מתחיל בדברים כאלה שהם כביכול חסרי משמעות, אבל אני חושב שזה העניין של הרגשה של שליטה, שאני כרגע יושב מול צלחת, נקרא זה מול צלחת אוכל או מול תפריט, מרוכז בבחירה, וכנ"ל זה עובר גם לתחום של האוכל. זאת אומרת, אני חושב שאחת הדוגמאות ליישום או לנסות להרגיש את הנושא של מיינדפולנס, זה הצורה שבה איך אני אוכל. זאת אומרת, כמובן, טיפיקל לטייפקאסט, אני אוכל מאוד מהר, ואז הסוג של הרגשה כזאת של אני לא שם לב איפה הארוחה התחילה ואיפה הארוחה נגמרה. אז המיינדפולנס יכול להיות ברמה של לשים לב מתי באמת נגמר לי האוכל בפה, מתי נכנס המזלג הבא. לא בקטע של מעקב לספור 10 מזלגות, או פשוט העניין של מתוך מה הרפלקס לתת את הביס הבא, כשאני עוד לא אס, או כזה, האם בכלל אסתי את האוכל, או אם זה פשוט נכנס ובאותו רגע נשאב פנימה. אז אני חושב שלנסות להמחיש מיינדפולנס, להרגיש את הרגע, זה להיות מודע או לקבל באופן מודע החלטות, או לתת מקום לאיך אנחנו מרגישים, או לחוות את עצמנו באותו רגע. שוב, נורא קשה להגדיר משהו.
כן, זה קשה להגדיר, כי זה משהו שאתה מאוד, אתה מרגיש אותו, אבל אתה לא, הוא עבר דרך קו שהוא לא רק רציונלי, של אני עושה ככה או אחרת, אלא משהו שהוא כבר נכנס למוד פעולה שלך.
כן, והוא ממש העניין של להרגיש. זאת אומרת, אם נתתי את הדוגמה של אתה אוכל כי אתה מפצה, זאת אומרת, אתה מחפר או סוגר דברים בפנים, אז דווקא הנושא של מיינדפולנס זה להגיד, אני מרגיש עצוב, או אני מרגיש שמח, או אני מרגיש שבא לי עוד ביס, או אני מרגיש רעב. זאת אומרת, הרבה פעמים, לפחות אצלי, זה הסוג של עניין של הדחקה. זאת אומרת, לא ידעתי אם אני לא מרגיש או מדחיק את הרגש, כי אני יודע שמגיע לי הפיצוי. והנושא של מיינדפולנס היה להגיד, אני בעצם, זה מה שאני מרגיש, או זאת ההרגשה שלי באותו רגע. ומתור, לא יודע להגיד מצ'ו טיפוסי, אבל בעמדה מובילה, בעבודה, במשפחה, זה כאילו דברים שבהתחלה קשה מאוד, זה הטיפיקל להתחבר לרגשות, אבל זה להתחבר לרגע, ורגשות הם חלק מהעניין הזה.
אני חושבת שכשאנחנו מכניסים מיינדפולנס לתוך תהליך כזה, זה לשאול איך הדברים קורים אצלי. כלומר, האם אני אוכל בצורה כזאת או אחרת, איך הקצב מתקדם, איך הטעמים מרגישים, איך התחושות בגוף. כלומר, האם אני עכשיו מרגישה, אני חושבת שעשינו מין סקאלה כזו של סובה, נכון? מ-0 עד 10.
התחלנו בכזה 0 או 1, ועברנו, ניסינו ל-1 עד 5, אני חושב, כי איכשהו אמרתי שנורא קשה לברוא בין כזה, מה ההבדל בין 6 ל-8.
כן.
אבל עבדנו עם סקאלה כדי לנסות להגדיר פחות או יותר מה מה הרגשה.
כן, שזה גם ביטוי של מיינדפולנס, כן, לשאול האם אני עכשיו שבע ברמה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 או 10, שזה כבר, אני עוד שנייה, כמו שאמרת, צריך להזיז אותי
כזה,
על מיטה.
כן.
מרוב שאני לא יכול לזוז. אז זה מה שאתה מתכוון במיינדפולנס?
אני חושב שבלי להגיד על הפעולה של מה הייתי מבצע, אם הייתי מרגיש נגיד שאני 7 ולא 10, זה היכולת לדעת להצביע ולהודות, זה ה-10, או זה ה-7, או כאילו להיות מסוגל להרגיש באיזה מקום, אז אני אקח את הסקאלה כדוגמה, כי זה משהו מוחשי, אז אם אני עכשיו מרגיש את הרעב שלי, או חווה רעב או סובה, להיות מסוגל להגיד, אני חושב שזה 7, או אני חושב שזה 6, או אני מרגיש שזה 10, וזה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, אבל היכולת להגיד, אני מרגיש שזה, זה העניין של המיינדפולנס. אז זה לא העניין של לשבת כל הזמן ולנסות לאבד את ה... נקרא זה בסביבה כזה, איך אני מרגיש, כואבת לי הרגל, אני סבבה, או מה אמרתי, זה פשוט עניין של באמת כזה הרגשה. אז כן, בהתחלה אתה עושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר מודעת, שוב, העניין היה משקל. אז ברור שכשאני יושב לאכול, משם אני מתרגל את זה בהתחלה בצורה שהיא אקטיבית, ועוד לא עניין של הרגל, אבל המטרה היא להגיע ממצב של עכשיו אני חושב במודע על הביסים שאני אוכל, או מתי אני אוכל, או מאיזה סיבה אני אוכל, ומה אני אוכל, ולהכניס את זה כאיזשהו הרגל של אני פשוט נותן לעצמי להרגיש. ואז זה עובר גם לתחומים אחרים.
ואיזה תחומים?
מדבר עם ההורים שלי, או רב עם אשתי, או כשאני חוזר הביתה, אם אני שם לב שאני עצבני, למה? זאת אומרת, זה הרבה פחות בדברים הקטנים שהם נותנים דוגמאות obvious של לקום ולשבת על הכיסא, אבל באיך אני מתנהל בעבודה, באיך אני מדבר, כמה אני מדבר, מצבים שאני נמצא בהם.
כלומר, תרגלת על תחום אחד ספציפי בחיים את הנושא של לשים לב, להיות נוכח, להיות סקרן, ופתאום זה התחיל לזלוג לתחומים אחרים, כן. כי זה איזושהי צורת מחשבה שאימצת אותה.
כן. זה פשוט התחיל לחלחל לתחומים אחרים בצורה טבעית. זאת אומרת, זה לא שבחרתי להגיד, עכשיו אני גם עושה את זה כשאני במשרד או כשאני בישיבות, אבל זה פשוט, נקרא, זה נהפך להיות נוכח, ואז אתה שם לב, אני התחלתי לשים לב ליותר דברים. אני חושב שהאינטראקציה הראשונית דווקא הייתה שוב עם הטכנולוגיה, עם הטלפון, לשים לב כמה אתה נסחף לתוך, שוב, מחוסר בחירה, כמו עם האוכל. פתחתי את הטלפון כדי לבדוק אימייל שחיכיתי לו, ותוך כדי גללתי 15 שעות, כמובן בהגזמה, באינסטגרם, ואני לא מכיר 90% מהאנשים, אני אפילו זוכר איך הגעתי לעקוב אחרי האנשים האלה, וזה עניין של חוסר שליטה, אתה מסתכל השעון ואומר, רגע, אם באוכל נגיד, עשיתי בחירה לא נכונה אינסטינקטיבית, והלכו 100 קלוריות, לא שזה רלוונטי, אני יכול לשרוף מה עשיתי עם שעתיים ביום, 3 שעות ביום של... חוסר יכולת לשלוט בזמן שלי, או בעצם ההפקרות של הזמן שלי.
אז זה יופי. אני חושבת שיש כאן שני גורמים חשובים שעזרו לזה להתפשט לעוד תחומים. אחד זה באמת כל הנושא של ההצלחות הקטנות, שאני חושבת שלאורך התהליך, אתה היית כל הזמן בתחושה שאתה מאסטר על הדבר הזה. כלומר, לא שאתה מסכן ונכשל ומנסה ולא מצליח, אלא דרך זה ש... לקחת על עצמך דברים שהם לא עכשיו לפוצץ את המשמעת העצמית כן. שלך, אז צברת הצלחות ונכנסת למין ספירלה כזו של יאללה, מה עוד? איפה עוד אפשר להסתכל? כן. מה עוד אפשר לראות? ולא דרך המקום הזה שאנחנו הרבה פעמים עושים את הטעות הזאת, של לקחת שינוי שהוא גדול מדי ואז להתאכזב מעצמנו.
כן.
אז אני חושבת שזה היה דבר אחד. עוד דבר שהיה זה שדרך זה שלא היה לחץ להגיע למקום מסוים, אז אתה הגדרת כל פעם את היעדים דרך השטח. כלומר, זה לא שאמרנו, אתה חייב עכשיו לרדת 5 קילו בחודש, או אפילו קילו בחודש,
לא.
אלא משהו שהוא נורא צף מתוך התשומת לב שאתה ניתבת אותה.
כן.
כלומר, לא היה המקום שבו אמרנו, זה מה שחייב לקרות, אלא מתוך כל צד אתה אמרת, אני מבין שזה הדבר הנכון בשבילי.
כן, אני חושב שהגדרנו, בשלב הזה הגדרנו איזושהי מטרה מספרית, כי היה צריך להיות איזשהו גול, גם התחלנו בגלל המשקל, אז הייתה צריכה להיות איזושהי מטרה של אליה רציתי להגיע, אבל אני סתם אתן דוגמה, נגיד שמנו 75 קילו כמשקל יד, אני לא יודע מה באמת יהיה הרגשה כשאני אהיה ב-75, זאת אומרת, יכול להיות שאני אגיע ל-78, שלא הייתי שם אז, לא יודע, גיל 4, סתם דוגמה כהשלכה עצמית, נגיד פה טוב לי, יכול להיות שאני אגיע ל-75 ונגיד אני צריך עוד, כי אני לא מרגיש בנוח עוד לא טוב לי עם עצמי, אבל הייתה איזושהי מטרה מספרית כדי שתהיה דרך, שוב, מספרית, למדוד את כביכול את ההצלחה של התהליך המרכזי. אני חושב שהסממן הזה שלא היו בעצם נקודות ספציפיות או עשה ואל תעשה, זה שכשהיינו מדברים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בעצם לא הייתה, כל פעם השיחה הייתה לוקחת כביכול כיוון אחר. זאת אומרת, זה לא שהיה פה משהו של שבוע שעבר דיברנו על זה, בוא נחזור אותה נקודה, אלא כל פעם זה היה יותר העניין של היישום באותו שבוע, ואיזה אתגרים היו באותו שבוע, וזה גרם לזה להיות משהו הרבה יותר גדול, מאשר, נו, איך הייתה ארוחת צהריים אתמול, אכלת רק 3 גזרים, שזה כאילו טיפיק, התהליכים האחרים שהיו לי לפני זה, ובאמת היה פה שיח שהוא משתנה והרבה יותר גדול, עדיין עם מטרה יותר גדולה. וכמובן שעם כל הצלחה הקטנה, זאת אומרת, זה כבר שלב שדווקא אז עשינו הפוך על הפוך, במקום להישקל, במקום לא להישקל, להישקל פעם בשבוע ולראות שבעצם זה יכול לזוז, ויש דברים שמשפיעים באותו יום שיכולים להיות גורמים, אלא דווקא להישקל כל יום, שהיה משהו נורא מלחיץ, בהתחלה, אבל דווקא אתה מקבל גם איזושהי פרופורציה של להגיד, זה חלק ממשהו יותר גדול, וכל המספרים הקטנים האלה, בטווח הגדול, יש להם אפקט הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, היום אני 200 גרם יותר, 200 גרם פחות, אין לזה משמעות, אבל כשאתה מסתכל פתאום בחודש, וואלה, זה יורד לכיוון הנכון, או זה אפילו לא השתנה, או אפילו זה עלה, אבל זה לא משמעותי כמו שאני מדמיין בראש שלי, של בוא נבטח, עליתי איזה 5 קילו בחודש, פתאום אתה כזה סטייה קלה, מכה קלה בכנף.
כן.
בכנף אוף.
שזו הייתה ממש עבודה עם הכל שקראת לו צ'אבי, של השחור לבן הזה.
כן.
של הזה, או שאני יורד, או שאני עולה ושום דבר לא עובד, שהרבה פעמים אנחנו חושבים ככה, אז או שאני מתמיד ואוכל טוב ועושה טוב, או שאם עשיתי את הדבר הכי קטן שהוא לא במקום, או לא בתוכנית, או לא במה שציפיתי מעצמי, אז זה הכל עבוד, ואני כבר אפתח את המקרר ואוכל את כל מה שיש בדרכי. ואני חושבת שדווקא זה שנשקלנו, זה אמנם מאוד התאים לך, זה לא מתאים לכל אחד.
לא, לא.
זה אפשר להוריד קצת את השחור הלבן הזה ולהסתכל מבחוץ ולהגיד, לפעמים אנחנו קצת יותר, לפעמים אנחנו קצת פחות, אבל אנחנו רואים את המגמה.
לקחנו גם אז את האנלוגיה של העסקים. זאת אומרת, נקרא לזה של החברה, של העבודה, כי אתה מסתכל, גם חברה לא עושה הכנסות באופן ליניארי. כמה, נקרא לזה, חברות ממינכן, גרמניה, האוקטובר פסט הוא 90%, 80% הכנסות שלהם בשנה, זה בשלושה שבועות, אז זה גם, זה לא עובד בצורה אחידה. זאת אומרת, כל יום אני ירד 0.1 קילו, עד שאני אגיע למשקל יד. יש תקופות שהן שטוחות, יש תקופות שהן יותר טובות, יותר קלות, ואני חושב שחלק מעניין של להכיר בזה, להשתמש בזה כשאתה יכול, כאילו לייצר אינרציה, ולדעת שזה לא ביג דיל, כאילו בטווח הגדול של הזמן, מהמורות קורות, וזה לא ביג דיל, זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הפך להיות משמעותי. וכמובן שהשימוש נראה זה בטכנולוגיה, במקרה שלנו, טוב, זה המשקל דיגיטלי, כי נמאס לי להזין ביד, והשילוב של, במקרה זה ה-iHealth, או האפליקציית Health של אפל, מאוד עוזרים לקבל פרופורציה, כי זה מוזן שם, אז אתה מסתכל על המשקל וברמה השבועית, זה נראה כאילו יום למעלה, יום למטה, אז אתה פותח את זה ומסתכל ברמה חודשית, ופתאום זה נראה כזה, רגע, זה בכלל יורד, אז מה פתאום הדרמות האלה, הקטנות שאין להם משמעות, הן מקבלות פרופורציה מאוד נכונה. אבל מדובר במספרים, מדובר באותו אפקט של בחירות נכונות או לא, ותקופות יותר טובות, וכאילו תקופות פחות טובות, אבל הכל מתחבר בסופו של דבר. אפילו בפן האישי של המשקל זה יותר קל, כי אין בסוף שנה את כזה שנת מס, אתה כאילו צריך כזה, אוקיי, השנה עשית 10 קילו יותר, תשלם 5 קילו. זאת אומרת, אין את החתך הזה, אלא להפך, זה משהו שהוא הרבה יותר, נקרא לזה, ארוך ולא מוגבל. לא מוגבל בצורה חיובית, זאת אומרת, אף פעם לא נגמרת ההזדמנות להיות יותר טוב, גם אם לא היה מוצלח. כן. משם, אני חושב שככה נכנסו להשוואה בין העסקים לחיים האישיים.
זה גם היה מקום שהוא מאוד היה משאב מבחינתך, כן. נכון? כלומר, משהו שנתן לך אנרגיה, שראית את עצמך בו באור חיובי, שנתן לך ביטחון.
כן, גם כי זאת סביבה שהיא מיד נחשפת לתהליך. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לעשות בחירות כאלה, אז אתה יושב עם כולם, סתם נאמר, ארוחת צהריים עם הבוסים עובדים במסעדה, ופתאום אתה משאיר שני משולשי פיצה מתוך, ואומר, אני שבע. ופתאום כולם מרימים גבה, אתה יודע, כזה, אתה בטוח? לא, איזה פיצה שנייה? או לא חבל, סתם נאמר, תגובות כאלה. ודווקא זה יצא איזשהו שיח, אני חושב שבהתחלה מאוד הייתי קנאי לתהליך, כי אמרתי, איזה ציפיות אני מייצר לעצמי או לאחרים, אם אני מתחיל את התהליך הזה ועוד פעם שובר אותו, אז אני חושב שחודש וחצי ניסיתי להימנע, גם עם אשתי, כאילו זה היה כזה, תנו לי לפתח את המקום שבו אני מרגיש נוח, ואז מאוד מהר הגעתי למצב שאני לא מפסיק לדבר על זה. כן, לא על מתכוני סלטים ורוטב ויניגרט לייט, אבל על התהליך.
כן.
גם כי הגיעו שאלות, וכאילו אנשים תוהים, רגע, אבל, זאת אומרת, לא אכלת סלט, השארת שני משולשי פיצה, ועדיין אכלת פיצה, זה עדיין עובד לך, זאת אומרת, כאילו שאלות לגבי התחום, ואני חושב שבמיוחד אצלי, כשאני מדבר על משהו, זה עוד יותר נותן כזה reinforcement, ומחזק את הרגשה שאתה עושה את הדבר הנכון.
טוב, אתה באיזשהו מקום גם משכנע את עצמך.
כן,
כלומר, יש משהו בלראות את עצמנו, עושים משהו, מדברים על משהו, זה נקרא תיאוריית התפיסה העצמית של פסיכולוג שקוראים לו דריל בם, שהוא בעצם מדבר על זה שכשאנחנו רואים את עצמנו עושים משהו, אז אנחנו לומדים מזה על עצמנו, בדיוק כמו שכשאנחנו רגילים להסתכל על אנשים אחרים ולנתח את ההתנהגות שלהם ולהגיד, אם הבן אדם הזה מאחר, אז הוא כזה וכזה, ואם הוא מרים את היד בהרצאה, אז הוא כזה וכזה, אז אנחנו עושים את זה גם על עצמנו. אם אני מדברת על זה, כנראה שזה אומר עליי משהו. כנראה שאני באמת מאמינה בזה, או שאני באמת עושה את זה, וזה באמת מקום שהוא מאוד טריקי, כי מצד אחד זה תחום שהוא מאוד מאוד אישי. ומצד שני, אנחנו גם חשופים לביקורת ברגע שאנחנו גם מדברים על זה, אז אנשים יכולים אחר כך לשאול אותנו, ולך תדע אם אחרי זה כן תתמיד או לא תתמיד, ואז אנשים יגידו לך, מה עם הדבר הזה?
כן, פיתחת איזושהי עמדה של פסיכולוגיה חיובית, הדבר הכי טוב, וחודש אחר כך אתה כבר לא עומד בזה או משהו כזה.
כן, אבל מצד שני, היה את המחויבות הזאת פתאום, שעכשיו גם עוד אנשים מעורבים בזה, וזה אפילו שולח אותי עוד יותר אל הדבר הזה שאני מנסה לקדם.
כן, ואני חושב שזה נהיה בעייתי בשלב הקשה, זאת אומרת, כשזה קל, אז זה מגניב, אז זה עובד, וכולם כזה נהנים ושמים לב, כמובן זה גם מתבטא בצורה חיצונית, ואז איכשהו, דווקא כשזה נהיה יותר קשה, ויש תקופות שזה נהיה יותר קשה, אז פתאום אתה כזה, רגע, אני באותו מעמד, מותר לי בכלל לדבר, זאת אומרת, העניין הזה של עשיתי, היום ירדתי קילו, אז אני גיבור הספורט והפסיכולוגיה החיובית, ומחר עליתי חצי קילו, אז פתאום אני, אז מותר לדבר על זה, אני כבר בעמדה של, אני חושב שזה גם זה מה שאמרתי לך לפני שהתיישבנו פה היום, שדווקא עכשיו זו תקופה שהיא כביכול מבחינתי יותר מאתגרת, ואז איך זה ירגיש להיות מול המצלמה, דווקא אחרי, בתוך תהליך ארוך, שהוא דווקא בתקופה שהיא כרגע פחות מוצלחת מבחינתי, כאילו, יש לי זכה על זכות לשבת פה ולדבר על זה.
זה השחור לבן הזה, נכון? שאם אני לא מושלם, מיישם את הכל, סופרמן, מדגים כל דבר, אז אין לי זכות לדבר על זה, שידעו על זה, זה כאילו הרוס.
זה, וזה בכלל משהו שהוא טבוע בי בהרבה דברים. זה כזה, טוב, אז אם לא פיצה, אז לא צריך לאכול בכלל כזה, או, זאת אומרת, זה איזשהו משהו שטבוע בי, ו... אמרנו קודם את צ'אבי, את הגוף שלישי הזה שיושב שם, זה חלק מההרגשה הזו של it's now or never. זה או כלום, השחור הלבן הזה, וזה משהו שהוא עדיין, זאת אומרת, אני עדיין חי עם זה, או מתמדד עם זה ונסה להגיד, רגע, בעצם, אם אני אתן לעצמי הזדמנות להרגיש את באמצע, אז בעצם זה לא כזה שחור או לבן.
כלומר, הקול הזה שקראנו לו צ'אבי, הוא עדיין קיים שם, הוא עדיין מרים דגלים וצועק, זה או שאתה מושלם או שאתה גרוע, או שזה עובד או שזה לא עובד.
תמיד, הכל לא נעלם.
אבל היחס שלך אל הכל השתנה. כלומר, אם פעם היית מזדהה איתו ומאמין לו ב-100%, אז היום אתה רואה אותו אחרת, פחות מקשיב לו, איך היחס שלך אליו?
אני חושב שזה עדיין תלוי בתקופה, זאת אומרת, זה עדיין, אני לא אגיד שזה ברגע שאתה נכנס למוד, זהו, נגמר, אתה מושלם והכל עובד חלק. כמו שאמרתי, זה דווקא תקופה שהיא יותר קשה עבורי, כי אתה כל פעם בוחר להתמקד במשהו אחר, ואז דברים אחרים עובדים, מה שנקרא, ברקע. אבל זה לא משהו שנעלם. אז אתה לפעמים אתה כזה מדבר איתו, לפעמים אתה נותן לי יותר מקום, ולפעמים פחות. זה יותר תלוי אני חושב, באנרגיה שאתה משקיע בשיח הזה. אני חושב שדווקא היום, מעבר לאתגר של להקשיב לו איזה שיח אני מתנהל עם מר צ'אבי, זה יכול להיות להבין שגם אם מדי פעם צ'אבי מנצח בוויכוח, it's not a big deal. כאילו זה לא דבר נורא. כי פעם השחור או לבן היה שחור שחור, והיום זה רצף של שחור או לבן, אז לפעמים זה יותר אפור ולפעמים זה פחות אפור. כן, סתם, לפעמים יש גם צבע. ואני חושב שזה העניין, בסופו של דבר זה העניין של התהליך, הם כן עניין של בחירות, של רגעים, של הרגשות, אבל בסופו של דבר, והגוון הוא תמיד אפור, אבל הוא לפעמים יותר בהיר, לפעמים פחות, ואני חושב שזה לא ישתנה, יהיו תקופות של יותר שחורות ויותר קשות בכל התחומים. המטרה שלנו, או המטרה שלי לפחות האישית, היא לא לייצר משהו שהוא נכון לעכשיו, עכשיו להגיד, עליתי חזרה 2 קילו, 3 קילו, 5 קילו, זה הזמן להתחיל מחדש משהו חדש, אלא דווקא לנסות לגלות מחדש עוד תחום התהליך, או עוד כלי, או עוד דרך שבה אני יכול להשתמש נקרא זה בכלים חדשים ולהשליך את זה. כי בראש שלי, השחור הלבן, אתה תמיד חושב, רגע, זה עבד אז, למה זה לא עובד היום, אבל זה היה אמור, וכשאתה נכנס לזה לעומק, פתאום אתה אומר, רגע, אבל במצב הזה כן זה משהו שלא הייתי עושה בעבר, או בלי החשיפה, בלי הכניסה לתהליך הזה, לא הייתי מבצע אותו. אז אני חושב שזה האתגר של הטווח הארוך. זה לא שנקרא לזה תהליך או הפסיכולוגיה החיובית, או המיינדפולנס one size fit all, זה כאילו הדיאטה האולטימטיבית לנושא של משקל, או פתרון לאתגרים אחרים בחיים, אבל זה בהחלט להכניס אותך לאיזשהו מצב של אתה יכול לקבל פרופורציות, ואולי אפילו לפעמים לבחור מתי אתה מוריד קצת רגל מהגז ונותן לה אנרגיות להתפזר למקומות אחרים, ומתי יש לך אנרגיות לאחד ולהגיד עכשיו אני עושה את זה בצורה שהיא כזה אקטיבית, אקטיבית מודעת, ולאו דווקא שם את זה איפשהו ברקע.
בעצם מה שדיברת עליו עכשיו זה קצת הנקודה של הגמישות.
כן.
כי יש משהו שהוא עבד לי ובא לי לאחז בו ולהגיד הנה מצאתי, 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 אני עכשיו בחיים לא אעזוב את הדבר הזה, ואז יום אחד הוא מפסיק לעבוד.
כן.
ואז שוב מזמין את הקולות של רגע, זה עוד פעם היה איזה טריפ כזה של משהו שעבד לי, ואני שוב אמצא את עצמי מגיע לבור עוד תקופה מסוימת.
כן.
ואני חושבת שבשלב הזה בתהליך, אני לא זוכרת מתי זה התחיל, אני מניחה שבערך אולי חצי שנה או שנה אחרי שהתחלנו לעבוד, שבאמת היה כל הזמן איזושהי התקדמות, ואפילו קראנו לך דוגמה ניסום בצחוק, כי כל דבר שדיברנו עליו זה הרגיש,
עבד,
הרגיש שאתה ממש מיישם אותו וסופג אותו, אז פתאום הגענו לתקופה שהרגשנו שהדברים קצת כבר לא כאלה יציבים, לא כל דבר שעבד לי לפני כן עובד לי גם עכשיו,
כן.
ואז התחלנו לדבר על הנושא של הגמישות.
כן.
אז מה זה אומר להיות גמישים בתהליך כזה?
אני חושב שכזה להדגיש טיפה את התהליך, אני חושב שזה התחיל, נקרא זה, להתפזר טיפה או להיות יותר מאתגר, כשבאופן אקטיבי לקחתי את זה לתחומים אחרים בחיים שלי, ואז לא היה תחום אחד אלא היו הרבה, ואז בדיוק מה שדיברנו עליו בהתחלה של קצת, זאת אומרת, האנרגיה שאתה יכול להשקיע בכל אחד מהתחומים הוא לא משמעותי כמו כשאתה בוחר אחד, נגיד, מרכזי. זאת אומרת, אין פה מספר קסם, אבל כשמתרכז בדבר אחד. ואז באופן כללי אתה סבבה בהרבה תחומים, אבל לא משמעותי או לא, לא חזק באופן משמעותי באחד מהם ספציפית. ואז זה לא שביום אחד אתה, זאת אומרת, זה בבום ויום אחד אתה כזה, זה לא עובד יותר, אלא יש פה איזשהו תהליך, נקרא לזה דעיכה, של אני פחות אפקטיבי, עושה פחות ספורט. בדרך כלל גם השיחות שלנו בתקופות כאלה מתחילות זו תקופה. זה עכשיו יש לי יותר עבודה, או עכשיו יש לי יותר לחץ, או עכשיו אני צריך לנסוע יותר. ואז אני חושב שהפרספקטיבה שניסינו לקבל, זה שההגדרה הזאת היא גם מאוד מעייתית, כי תמיד יש תקופות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש תקופה ואז היא נגמרת. אין פה תקופה עמוסה ואז היא לא, אלא פשוט זה משתנה. הפעם היא עמוסה בזה, פעם אחת תקופה הבאה עמוסה במשהו אחר, ותמיד יש משהו שנקרא לזה יהווה אתגר בתוך התהליך הזה. היכולת לקבל וקום, להתעסק רק בדברים שקשה לנו איתם, ולהתנתק מהיום יום ומשימות שהן כביכול פחות חשובות לנו, היא בלתי,
כן.
בלתי אפשרית. ואני חושב שאז התחלנו להסתכל על התהליך ולהגיד, בעצם השאלה היא לא איך אני עושה אותו דבר, או איך אני עושה משהו אחר, אלא איך אני מתאים את מה שעבד לי לתקופה הזאת בחיים. זאת אומרת, זה בדרך כלל מתבטא בפחות זמן לתרגולי מיינדפולנס, או ספורט, במקרה הזה חורף, בגרמניה, שמאתגר, כי אני אהבתי לרוץ בחוץ. זה גם היה יעיל, כי ככה לא הייתי מבזבז זמן בנסיעות, נגיד, לחדר כושר, והיה לי יותר זמן גם הייתי מספיק גם ספורט וגם להיות עם הבת שלי ועם אשתי, ופתאום זה משהו שאתה אומר, רגע, עכשיו אני צריך בכלל לסדר את זה אחרת, יהיה לי קצת פחות זמן לזה, קצת פחות זמן לזה, או זו תקופה, עכשיו אני, יש לי יותר עמוס לי בעבודה ואני מתרכז רק בזה.
וגם דברים שהחיים שלנו מתפתחים,
כן,
נכון?
ברור.
אני זוכרת שהיה לך ממש מין לוז כזה שבנית שנורא עבד לך, של הזמן שהבת שלך מתעוררת, ובזמן הזה
כן.
אתה עושה משהו, ואתה מאכיל אותה, ואתה אוכל, והיה לך מין סט בוקר כזה שעבד לך מאוד טוב,
מול,
של ארוחת
כן.
בוקר, ומיינדפולנס וספורט, וכל מיני דברים נהדרים שקרו שם,
כן.
ופתאום הבת שלך גדלה, כלומר, מה לעשות? היו לה צריך...
מפתיע, כזה איך שזה הגיע?
כן, לא צפינו את זה
לא
בה, שפתאום היא ילדה בת 4 חודשים, שיש לה צרכים מסוימים,
כן.
היא כבר בת שנה. ויש לה צרכים אחרים, והיא עירה בשעות אחרות, וכשהיא עירה צריך לעשות איתה דברים אחרים,
כן.
ופתאום כל הסט הבאמת נפלא הזה שהיה לך, כבר פשוט לא היה יכול לעבוד. ובתקופה שבה ניסית לאחז בו, זה היה תקופה שכאילו לא עבד.
זה לא עבד, כן.
ואז הכנסנו את הרעיון הזה של איך בסטינג הקיים, זה מה שקורה, יש עכשיו מישהי קצת יותר גדולה שיש לה צרכים אחרים, וגם כן. בעבודה הייתה לך תקופה שפתאום פתחת חברה משלך, נכון? כן. שזה היה גם צעד מאוד מרגש.
וגם היה חלק מהתהליך, זאת אומרת, בסופו של דבר זה החלק בתהליך שלנו שקיבל את מלוא תשומת הלב.
שזה היה האבולוציה של זה.
האבולוציה של זה, כן.
אבל זה גם דרש עוד המון המון התאמות חדשות, שאנחנו עכשיו עובדים בסטינג שהוא סטינג אחר לגמרי, ואדריאן שלפני חצי שנה או לפני שנה, הוא כבר לא אותו אדריאן שיש לנו היום. גם הציפיות שלך מעצמך השתנו, התנאים השתנו.
כן.
ואז היה צריך לשים את הדברים על איזה שהם מאזניים כאלה. בהתחלה עבדנו רק על הנושא של המשקל, נכון? ואז הייתה איזו תקופה שאחרי כמה זמן הרגשת שאתה מתייצב שם?
אני חושב, אני צריך להסתכל בפלאפון על המשקל שלי. Mm-hmm. לא, אני חושב שזה העניין של 4-5 חודשים, mm-hmm. שבהם הרגשתי שאני בפול, פול מומנטום. ואז התחיל לחלחל, זאת אומרת, זה מלכתחילה. היו עוד דברים ששמנו בצד, שהגדרנו בהתחלה שהם לא בספוטלייט, ולאט לאט נכנסנו להם יותר, כי מתוך המיינדפולנס והרגשה, כשאני בוחר לאכול לא מתוך רעב, זאת אומרת, מתוך מה זה נובע. כמובן שזה התגלגל לעניין של רגשות, ואז התחלנו להסתכל על איזה עוד דברים ביומיום או בחיים משפיעים על הבחירות שלי בתחום של האוכל, ומשם הגענו גם לדבר על נושאים כאלה. זאת אומרת, זה הגיע בצורה מאוד רחבה, נקרא זה ליחסים במשפחה, בין עם אשתי או עם ההורים שלי ועם אחים שלי, וזה משהו שהיה לו אפקט מאוד גדול, בגלל זה אני אומר, הייתה תקופה שעשינו רק משקל, ואז הגיע לשיחות על משפחה או לזוגיות, ואני חושב שמתוך הצורך הזה, בשלב מסוים זה התקבץ לתוך העניין המקצועי או החברה, כי אז זה היה, זאת אומרת, זה העשייה הבהירה המקצועית שלי, שהרגשתי שאני חייב לעשות שינוי, אבל לעבור עבודה או לעשות את התהליך הטבעי שעשיתי לפני זה, זה כבר לא מספיק. ושם היה את העניין של, אם אני עושה שינוי שהוא כל כך משמעותי, איך אני עושה את זה מתוך אותן עקרונות של הבנה שזה הולך להיות תהליך ארוך, איזה דברים אני מקריב, או איך אני מוכן לקבל את הבלנס בין זה שאני עכשיו משקיע בזה ובאופן מודע שם את הנושא של המשקל, או האוכל קצת ברקע. אבל זה הרגיש איזשהו תהליך טבעי, כי זה כל פעם מרגיש שאנחנו מדברים על הנושא שהוא באותו רגע מבחינתי הכי חשוב או מרכזי שבו אני צריך ורוצה להתקדם בצורה הכי, הכי משמעותית.
כן. וחשוב לי גם להגיד שבאיזשהו מקום אתה גם כבר פחות היית צריך אותי, נכון? זה לא שעכשיו חתמנו חוזה לכל החיים שאנחנו נפגשים פעם בשבוע,
לא.
אלא מתי שהפסקנו להיפגש כן. באופן שבועי, עברנו פעם בשבועיים, והייתה תקופה שגם בכלל לא נפגשנו, נכון?
כן, הייתה תקופה, אני חושב שהיא תקופה יחסית ארוכה שבכלל לא דיברנו. היינו עושים השלמות מדי פעם. אני חושב ש... כאילו בהתחלה חשבתי את זה ואמרתי, אני מרגיש מוכן. אני חושב שבשלב מסוים זה גם נהיה פשוט הרגל, או שוב, כמו כל דבר, לעשות שעה שיחה בשבוע, זאת בחירה להקציב את הזמן, לא רק כסף, זאת אומרת, את הזמן ואת האנרגיות שלי לתהליך הזה. זאת חלק מההתחייבות לעשות משהו אקטיבי. ובשלב מסוים, בתוך כל כזה בלגן של להקים חברה במקביל לעבודה, זה נכנס איכשהו נדחק. אז זה גם לא תמיד הייתה בחירה מודעת, או להגיד, זה לא מספיק חשוב כרגע, זה בסדר שאני אמשיך ככה, וזה שוב, זה חלק מהראייה הזאת של השחור הלבן, כזה, אם אני לא עושה פעם בשבוע, זה כמו עם ספורט, אם אני לא רץ פעמיים בשבוע 10-5 קילומטר, זה לא נחשב לעשות ספורט, אז זה לא אפקטיבי. אז כנ"ל פה, עד שבשלב מסוים, הרגשתי שאני, כמה שאני מרגיש שיש לי את הכלים, אני, איפה שאני צריך עזרה, זה בלנסות לעשות את ה... נקרא זה לא התחלה מחדש, אבל ליישם אותם בצורות חדשות, לפי הדרישות החדשות של, של החיים שלי. אני חושב שככל שהילדה שלי גדלה, יש את האימפקט, את האפקט הכי גדול על החיים שלי, וזה ממש משתנס. אם פעם זה היה כזה תקופה עמוסה 4 חודשים, ואז אחר כך זה חודשיים אחרים, ועוד חודש כזה, פתאום זה משהו שהוא יומיומית משתנה. ואז אני חושב שדווקא לא מזמן חזרנו לשבת ולדבר עוד פעם על... לאו דווקא למצוא דברים חדשים או את הדיאטה הבאה, אלא איך אנחנו לוקחים את ההשפעה שכן הייתה לזה ואת האפקט וההרגשה, ומצליחים להכניס אותה במשהו שהוא לאו דווקא מבני, אלא ליצור איזה משהו שהוא הרבה יותר גמיש כזה, זה מערכת שעובדת בכל מצב. אולי אפילו אני חושב שקודם כל להוריד את רמת השיפוטיות העצמית של אני לא עושה את זה כמו שעשיתי את זה אז, או את ההשוואה הזאת של אני לא אפקטיבי כמו אז, להגיד של ברור שאתה לא אפקטיבי כמו אז, אתה הרבה פחות, יש לך הרבה פחות זמן לכל דבר מסוים, ואז שוב לעשות את הבחירות איפה אני רוצה, שוב בצורה אקטיבית. איפה אני רוצה, כמה אני רוצה.
כלומר, איזה שהן ציפיות שהן יותר ריאליות מעצמך, שאתה לא יכול להחזיק את כל הכדורים בבת אחת.
כן.
כן.
חד משמעית. אפשר לנסות, אבל שוב, לא באותה צורה. זאת אומרת, אני לא יכול להיות גם מושלם, נקרא זה להוביל את העסק, גם להיות כל הזמן, לבלות 3 פעמים בשבוע עם הבת שלי חסי ימים, גם ללכת לעשות ספורט ולרוץ מרתונים, סתם נותן דוגמה. זאת אומרת, השאלה היא זה, איך אתה לוקח הכל במידה, שאתה מרוצה מהמידה שיש לך ממנה, ואתה גם מרגיש שלם, לא מרגיש מצד אחד פספוס, ומצד שני רגשות אשם, שאתה לא שם יותר. וזה משהו שהוא, שוב, זה כבר הרגשה שמתערבבת עם אני הפנימי ומה אני צריך, ועם מה אני חושב שאחרים מצפים ממני לתת להם או לחלוק איתם. זה האתגר, אני, נגיד, זה האתגר הגדול שלי כרגע.
אני ממש שמחה שהעלית את הנקודה הזאת, כי אני חושבת שתמיד בתהליך כזה יש מין איזון בין מצד אחד אנחנו באמת רוצים להוציא מעצמנו את הכי הרבה, מצד שני זה מאוד קל ליפול למקום של זה אף פעם לא מספיק, תמיד יש עוד מה לשפר, תמיד אני יכולה להיות יותר טובה במשהו, כן. ואז אני בעצם נמצאת במקום שאני רודפת אחרי איזה ציפייה לא ריאלית, ואנחנו מתחברים לכל הדיון שיש היום שהמרדף אחרי האושר פוגע באושר, כי אם אני כל כך רוצה להיות מושלמת, אז אני ברור שאני לא מושלמת, וזה רק הופך להיות עוד יותר נוכח בחיים שלי. וזה איזון מאוד מאוד עדין בין להציב את עצמנו לסטנדרט גבוה, שאומר אני באמת יכולה ורוצה להוציא מהחיים שלי משהו אחר, לבין המקום שבו אני כבר רודפת אחרי משהו שהוא לא קיים.
כן, וזה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי אצלי, נגיד, מקצועית, או מקצועית, או בלימודים, שאנשים, קח את הזמן, תהנה מזה, ואני כזה, מה זאת אומרת? הלאה, מה, סיינתי את המאסטר, מה הלאה, מה השלב הבא בעבודה? איפה המשכורת הבאה? בוסים שלי לא ממש אהבו את השיחות האלה של, אני כבר חודשיים פה, מצוין, מה קורה? מתי משרת המנכ״ל מתפנית? אני חושב שבשלב מסוים, זה גם עניין של לא שחור או לבן, זאת אומרת, אין איזושהי מטרה, או לפחות מבחינתי, אין יותר איזושהי מטרה שהיא הסוף. זאת אומרת, אם אני אגיע אליה זה מושלם, ואז צריך למצוא איזשהו איזון בין, אני תמיד מסתכל למה הלאה, אבל תמיד צריך להיות לי טוב. זאת אומרת, אני מאוד רוצה יש לי המון מוטיבציה, ויש לי את החברה שלי כרגע, ועוד ילד בדרך, ואת הילדה שלי, ואני תמיד רוצה לעשות יותר מהכל. אני חושב שהקבלה של למצוא את הפרופוזות הנכונות שבהם טוב לי עכשיו, ולנסות בכל זאת להגיע ליעד הכלכלי הבא, ליעד המקצועי הבא, ליעד המשפחתי הבא, זה לא משהו שנעלם, הוא פשוט מקבל קצת יחס אחר. זאת אומרת, נגיד, אנחנו מדברים ממינכן, אני גר במינכן, תמיד יש את השאלה של מתי חוזרים לארץ. אז יש את ההרגשה של כשהילד, את יודעת, כל הזמן נותנים איזה אנקדוטות, כשהילד יגיע לכיתה א', כשבר מצווה, כשזה יקרה, כשהאסלאם יתעורר באירופה, אז אני מתקפל וחוזר לארץ, או בצורה כלכלית, כשאני אוכל לעזוב את העבודה, או כשיהיה לי עוד 2,000 שקל, אז יהיה יותר טוב. ודווקא בגלל הדברים האלה, תמיד יש לך כבר מחויבויות שיצרת על עצמך לפני שעוד הגעת למעמד הזה, ובגלל זה לא נגמר. אז מנסה להזן כרגע בין מה כרגע יעשה לי טוב, למצוא את השיטות להכיל או להיות שלם עם זה, ולהגיד כשנגיע ליד הבא שאנחנו נמשיך לרדוף אחריו, אז להגיד איפה אני מוצא את הטוב עם מה שיש לי כרגע, ואז להמשיך לאתגר הבא. כן. זאת אומרת, זה חלק כזה הביצה או התרנגולת. מה צריך להגיע קודם, המרדף אחרי המטרה, או ההגעה למטרה עצמה, ואז המטרה הבאה, ואני חושב שמבחינתי לפחות התשובה היא האיזון. תמיד צריכה להיות מטרה הבאה, אבל אתה לעולם לא יהיה לך טוב איתה, אם לא טוב לך איפה שעכשיו. וזה לא שטוב לי כל יום, זה לא שאני קם בבוקר, כל יום מלא אנרגיות, אני גם עייף, אני גם סחוט ואני גם עצבני, וחלק מהעניין זה לתת
אדם.
לזה, כן, בדיוק, בן אדם, דרך אגב, זה גם שיפוטיות כלפי עצמי, אם הייתי רגוע ויש תקופות שאני יותר עצבני, אז כזה למה אני נותן לזה ביטוי, ודווקא המקום לתת לזה ביטוי, זה מה שנותן לך להבין שזה חלק מהאיזון הזה של הכל בסדר.
אתה יודע, מטרות זה אחד הדברים שהם הכי טריקים ל-well-being שלנו, לרווחה שלנו, כי מצד אחד, אנחנו יודעים גם ממחקרים שהצבת מטרות זה משהו שהוא מאוד תורם לאושר שלנו. אנחנו צריכים שתהיה לנו מטרה, משהו שאנחנו שואפים אליו. מצד שני, אנחנו באמת רואים את המעגל הזה שבו אנחנו כל פעם מציבים מטרה, מגיעים, אומרים, "Oh my God, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים." ואז התרגלתי לזה, ומה המטרה הבאה? מה המשכורת הבאה? הילד הבא, הבית הבא, הזוגיות הבאה, לא משנה. כל אחד ומה שככה, כשיהיה לי את זה, אז אני אהיה מאושר. ואחד הפתרונות שמציעים לזה במחקר זה שהתפקיד של מטרות הוא בעצם לא התפקיד שאנחנו חושבים שיש להם. התפקיד של מטרה הוא לא להשיג אותה או לא להשיג אותה, כשמסתכלים על זה.
הוא ליצור את התהליך של
בדיוק,
המרדף.
הוא עצם זה שיש לי מטרה, הוא עצם זה שאני אומרת, אני רוצה להגיע לאנשהו ואני הולכת, כן. אני בדרך. כן. ואני חושבת שזה משהו שעלה הרבה בשיחות שלנו, הנושא של אני בדרך, יש דרך, יש תהליך. אנחנו לא רק בהגעתי או לא הגעתי, כי זה משהו שהוא מאוד זמני. היום הגעתי, מחר לא הגעתי, היום אני שמחה מזה, היום אני מאוכזבת מזה, אבל
בכלל גם של המשקל, שבסופו של דבר המספר עצמו שאנחנו חושבים שהוא מה שכשנגיע אליו זה יהיה טוב, לאו דווקא הוא המשקל שנרגיש בו, זאת אומרת שאני ארגיש בו נוח. בגלל זה הייתה איזושהי מטרה מספרית, אבל הרעיון היה להגיע ולבחון איפה בעצם אני מרגיש
כן.
בנוח. אני חושב שדווקא הפעם שזה חלחלת, דווקא זוכרת, היינו אצל ההורים של אשתי. זה היה כזה רגע כמו, כאילו מגוחך וקלישאתי, כמו בסרטים. אני חושב שיש תמיד מוזיקה ישראלית ברקע, והתנגן שלמה ארצי ארץ חדשה. Mm-hmm. אז אם לא ניסה, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. וזה היה כזה קליק. אני כזה, מאמי, את מבינה את המשמעות של השיר הזה? וכזה, מה אתה רוצה? ואני שלמה ארצי, אין אז אמרתי לה, לא, זה בדיוק מה שאני עושה עם יהודית. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהתהליך שאנחנו מדברים עליו, שבעצם המטרות הן מה שמושכות אותנו, אבל הן לא המהות, לא המהות עצמה. זאת אומרת, וזה גם, שוב, רפרנס לעסקים. יש איזושהי מטרה סופית, אבל האקשן זה התהליך של להגיע לשם, ולא ההגעה עצמה. כי אז אתה מגיע לה, אתה מגלה שיש מיסים, וזה לא כזה טוב כמו שחשבת. אז הבין לבין בעצם, המרדף אחרי זה, איך אני משיג את זה, היכולת אני אקרא זה לי אתגר, בין אם זה לרוץ 42 קילומטר, או לרדת במשקל, או לא יודע מה, התהליך אימונים, כאילו reinforcement, החיזוק הפנימי שאתה נותן לעצמך, והאנרגיה שאתה נותן לעצמך כדי להגיע לזה, הם בעצם, נקרא זה התהליך. זאת אומרת, הם בעצם מה שנותן, לפחות לי, את ההרגשה של זה מתקדם, זה מתמשך, אני במקום שאני רוצה להיות בו. כי אני רוצה להיות זה שמסוגל להתמודד עם האתגר הזה. כי אני זה שמסוגל טוב לי ביום יום, ואני לא צריך את זה כדי שיהיה לי טוב, אלא אני משתמש בזה כדי, כי התהליך הוא מה שנותן לי את הכוח בעצם.
אז אם אנחנו ככה מגיעים לסיכום, יש משהו שחשוב לך עוד לומר?
אולי הסיכום פה החשוב זה עניין הזה של הפרספקטיבה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד אישי, אין פה כזה one size fits all, לחלק האנשים זה יעבוד, יותר לאט, יותר מהר, לחלק האנשים לא התחברו לזה. החלק שהיה לי קשה בתהליך, דווקא בגלל החוש הומור, זה לנקות קצת כזה בדיחות על התחום, אתה יודעת, מדיטציה, מרגיע את הריגועים, מעצבן את העצבניים, ודברים כאלה, ולבוא, אם אתה מוכן לקבל את עצמך את האתגר ולהגיד, זה מה שאני רוצה, לתת לזה הזדמנות אמיתית ולא להשתמש כזה, כי היו לי שתי פגישות עם יהודית ואני עוד 5 קילו יותר ממה שאני אמור להיות, או עם כל אחד אחר, ולתת לאנשים להיפתח ליותר מאשר תהליך האישי שלהם. זאת אומרת, אחד הדברים שנגיד זה פתח לי קודם כל את עולם הפודקאסטים ואת עולם האודיו בכלל. זאת אומרת, אני הרגשתי שאין לי זמן לקרוא ספרים, אני אוהב לקרוא ספרים, אין לי זמן לשבת או אין לי סבלנות, ופתאום נחשפתי לעולם של האודיובוקס, ומאז אני קורא 2 ספרים בשנה, סתם, מקשיב. זה כאילו גרם לי להיפתח לעוד דברים.
נכון, היו הרבה ספרים ששילבנו בדרך שלנו.
כן, זאת אומרת, אם לנקוב כמה את פודיסט, שמאוד עזר לעניין של מיינדפולנס בבחירות של האוכל. זאת אומרת, לא ספר דיאטות, ממש לא. 7 Habits of Highly Effective People, שגם היה, אמנם מרגיש קצת אולד סקול, אבל מאוד, מאוד משמעותי.
שיחות קשות, שהיה מאוד משמעותי.
ליינג, כן.
ליינג,
הספר מעולה.
נכון, היו כמה ספרים שככה נכנסו, וזה גם קטע חשוב שקראת המון ולמדת, כלומר, הקשבת, אבל למדת המון. והיית מאוד פתוח לדברים, ואני חשוב לי לומר שהסיבה שגם חשבתי שזה יהיה נורא מעניין לדבר איתך מעבר ל4 קירות, זה בגלל שאתה גם מאוד פתוח, ואתה באמת חושב על הדברים ומיישם אותם, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו. כלומר, יש הרבה אנשים ייחשפו לאיזשהו תוכן או לאיזשהו כלי, אבל לא יקרה אותו דבר. ואני חושבת שהצליחה הייתה המון 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 פתיחות וסקרנות ומוכנות לנסות משהו שאתה לא מכיר אותו, ועם כל הבדיחות ולפעמים ציניות, בכל זאת,
לפעמים,
בכל זאת לקחת וניסית, וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, שבן אדם אומר, אני מוכן לנסות לעשות משהו שלא עשיתי אותו אף פעם, לא משנה כרגע עם מי ובאיזה פורמט, זה גם יכול להיות לבד, ולראות מה קורה, לראות מה קורה לי. אני לא יודע לאן זה ייקח אותי, אבל זה ייקח אותי לאן שהוא.
זה היה צד לא טיפוסי, זאת אומרת, מצד אחד אני מאוד פתוח, מצד שני יש דברים שבהם הרבה דברים הם שחור לבן. מצד שני, אני חושב שהסיבה שהגעתי לתהליך בצורה כזאת, כי אמרתי לי, מה כבר יכול לקרות? זאת אומרת, אני במצב שלא טוב לי, יותר רע זה לא יכול לעשות. זאת אומרת, זה לא יכול להביא אותי למצב שהוא פחות טוב לי ממה שכרגע. It's worth the shot, וכנראה שאם דברים אחרים לא עבדו, אז אולי יש דברים בגו, ואולי אם אני אפתח את עצמי להתנסויות חדשות, אז זה ייתן לי משהו שלא היה לי לפני זה. וזה באמת היה ככה. שוב, אני חושב שהעניין הוא פה לקחת דברים בצורה אקטיבית.
יש עצה, טיפ, רעיון, כלשהו אחרון שאתה אומר, זה דבר שחשוב לי להעביר אותו הלאה.
אין גימיקים, אני חושב שזה למיש, אולי הדבר הכי זה לכל נקרא זה ציניקנים, כמוני. לא מחובר לרגשות, לא זה, מתעלם מדברים. הפתיחות הזאת היא לעניין של חולשה. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתחזקים פנימית, אנחנו מתחזקים גם כלפי אנשים אחרים, וגם בתחומים שלא ציפינו.
אני אנצל את הבמה להגיד לך תודה, לא ספציפית על הפודקאסט, גם על הפודקאסט, אבל תודה בכלל על התהליך שלנו. אני, עם כל בן אדם שאני עובדת איתו, אני לומדת הרבה, ואני חושבת שאיתך למדתי המון. גם על היישום המהיר ועל המחשבה ועל הביקורתיות גם על הדברים. השימוש בטכנולוגיה זה משהו שאתה הרבה פעמים הכנסת אותו אל התהליך שלנו. בואו נעשה את זה באפליקציה כזאת ונשתמש באפליקציה אחרת ונשתמש ב-KPIs, והבאת גם כל מיני מונחים מעולם העסקים שעזרו לנו גם למדוד את התהליך, וגם לי זה היה מאוד מפתח ומאוד מהנה להיות חלק מהדבר הזה. אז זו זכות להיות חלק מתהליך של בן אדם.
תודה.
אז תודה גם שהכנסת אותי לזה, וכמובן תודה שאתה פותח עוד הרבה מאוד אנשים לזה שיכולים ללמוד מהסיפור שלך. ותודה לכם המאזינים גם שהקשבתם. אני מקווה שאני בטוחה ומקווה שלמדתם משהו או שניים מהתהליך, וכל אחד יכול להתחבר לזה מנקודה אחרת, לאו דווקא סביב נושאים של משקל או נושא כזה או אחר, אלא דרך איך עוברים איזשהו תהליך. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ונתראה בפרקים הבאים של חושבים טוב. מוזמנים להגיע גם להרצאות הקרובות. אני לא זוכרת מתי הפרק יוצא ביחס להרצאות, אז תעקבו. וזהו, ביי ביי.
ביי ביי, תודה.